ויאמר מואב אל זקני מדיין. ורשי, ומה ראה מואב ליטול עיצה ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם. אמרו, מנהיגם של אלו במדיין נתגדל, נשאל מהם מה מידתו. אמרו להם, אין כוחו אלא בפיו. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. אלה דברים קשים מאוד, כי קודם, איך ידעו במדיין, במקום שמשה רבנו נתגדל, איך ידעו במדיין שמשה רבנו אין כוחו אלא בפיו? איפה זה? הם לא ראו את משה בקבלת התורה, הם לא, זה, משה כבר לא היה במדיין, מזמן. מניין להם? מדיין ידעו שמשה רבינו אין כוחו, דווקא מדיין. העובדה שמשה רבינו קיבל תורה וכל מה שהוא עשה אחר כך הייתה ידועה בעולם, לאו דווקא במדיין, במקום שהוא נתגדל שם. איזה ידיעה מיוחדת הייתה למדיין במשה רבינו שאין כוחו אלא בפיו? וזה ידעו אלו שהיו יחד איתו במקום שהוא נתגדל שם. מה זה? מה זה? חוץ מזה, עיקר הדבר, הבעיה שלהם הייתה, הם ראו שישראל נוצחים שלא כדרך הטבע. אז הם הבינו שזה, כנראה, שזה כוחו של משה רבינו. הוא זה שמנהיג, הוא זה שמוביל, הוא זה ש... הוא באמת היה מלך, גם ב... לדינה, הוא היה מלך. הוא היה המלך. משה רבינו מלך היה, כמו שזה גם נפסק להלכה ברמב"ם. אז הלכו לברר אצל מדיין למה משה רבינו עושה ניסים. ומדיין פתרו את הבעיה. אין כוחו אלא בפיו, ואת זה הם ידעו, את זה הם ידעו, מפני שמשה רבינו גדל במדיין. אז זקני מדיין, שעוד זכרו את משה בתור נער, ידעו להסביר. חז"ל הרי לא סותרים את זה. עצם הדבר הוא נכון היה. מה שהם טעו, זה הטעות היא טעות אחר כך. וגם שם לא הייתה טעות. הייתה התערבות מפורשת, התערבות של בורא העולם. זאת אומרת שבכל החשבון כולו הם לא טעו בכלל. הכל היה נכון, מדויק. משה רבינו באמת אין כוחו אלא בפי, והם הביאו כנגדו מישהו שאין כוחו אלא בפי, והכל הצליח, חוץ מדבר אחד, שבורא העולם התערב והפך את הכללה לברכה. זה דבר שהוא לגמרי לגמרי לא צפוי. זאת אומרת, מצד החשבון הם צדקו בהחלט. הכל היה נכון, הכל היה מדויק להפליא. ואת כל זה ידעו זקני מדיין. כי משה רבינו נתגדל שם. אז שם יכלו לבאר למה משה רבינו עושה ניסים, ומי שרוצה להילחם נגדו, אז צריך להביא כנגדו עוד מישהו, שגם הוא מאותו, עם אותו כוח. וכל זה נכון. איך הדבר הזה היה ידוע? כאן מדובר על איזה כוח מיוחד של משה רבינו, שהוא שורש כל הדברים כולם. כוחו המיוחד של משה רבינו. משהו חוץ מזקני מדיין, שהכירו את משה רבינו עוד בתור נער, וידעו, שם הוא נתגדל. אז משם הם הכירו אותו, ושם הם ידעו מה עיקר כוחו. ולכן, לכן, אז הם, לכן הם עשו את מה שהם עשו, ובכל המהלך כולו הם הצליחו. כל המהלך כולו היה אמת ונכון. הם הצליחו בו עד בדיוק, ממש, להפליא. עד כדי כך שהייתה צריכה להיות התערבות מלמעלה של ויהפוך. השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אחרת, המהלך היה מצליח חלילה עד סופו. וכמו שמפורש בתורה, אז הדבר הזה נתגלה, שוב, זה נתגלה על ידי. זה משונה מאוד. זה משונה. ידעו זקני מדיין שהכירו את משה רבינו ששם נתגדל. הם ידעו לבאר מדוע משה רבינו עושה ניסים. מדוע? משום שאין כוחו אלא בפיו. משהו מעין הכוח של כן. משהו מעין אותו כוח כמו שהיה לבילה. אין כוחו אלא בפיו. בפיו. יש כאן משהו מוזר. זה לא משה רבינו מקבל התורה, זה לא משה רבינו, משה רבינו. כל מה שישראל לא צריכים שלא כדרך הטבע, זה משום שאת הסוד הזה יודעים זקני מדיין. הם מכירים את משה רבינו עוד מהזמן שנתגדל. והם יודעים את הסוד והם צדקו בדיוק. משה רבינו אין כוחו אלא בפיו. קודם כל, מה פירוש המילים? אין כוחו אלא בפיו. איך הם ידעו את זה? ומה פשר הידיעה הזאת שהיא מבארת את עיקר כוחו של משה רבינו, וגם את העובדה שמי שהם העמידו כנגדו כמעט הצליח, או יותר נכון, הרבה יותר מכמעט הצליח. הייתה צריכה להיות התערבות מלמעלה, פעמיים, להפוך את הכללה לברכה, אחד, וגם מה עקוב לו כבוקל ומה אזעום לו זעם השם. הוא יודע היה, כמו שחזל אומרים, מה שכתוב בגמרא. כל כוחו של בלעם היה, שהוא היה יודע לכוון את השעה, שבה כביכול בורא העולם כועס. אנחנו נחזור לזה בעזרת השם אחר כך. והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים. גם זה שינוי מדרכי הטבע. זה שינוי מדרכי ההנהגה הרגילים של העולם. השני שינויים נעשו. שינוי אחד בעצם ההנהגה, שינוי שני של היפוך הכללה לברכה. ורק משום כך, אז העצה שלהם נכשלה. חוץ מזה, העצה הייתה מדויקת להפליא. וזה אנחנו צריכים להשתדל להבין. מה שזקני מדיין ידעו ממשה רבינו, מהזמן ההוא, מאותו זמן שהוא נתגדל. הדבר היחידי שהם ידעו, זה שהוא כבת פה. זה הדבר היחידי שהם ידעו. הדבר הזה היה בולט, הדבר הזה היה גלוי, הדבר הזה, זה באמת היה כך. בתורה עצמה כתוב, משה רבינו אומר על עצמו גם, כבד פה וכבד לשון אנוכי. אני לא יכול לדבר על פרעה, כבד פה וכבד לשון אנוכי. כל מה שדיברנו, זאת אומרת, את כל ההבנה הזאת, בעיקר כוחו של משה רבינו, כל ההבנה הזאת כולה הייתה ההבנה הנכונה של עניין כבדות הפה של משה רבינו. את זה זקני מדיין הבינו. את זה הם ידעו, את זה הם ראו, את זה הם הבינו היטב. מכאן, מכבדות הפה של משה רבינו, מכאן כל כוחו. כך. כבדות הפה של משה רבינו, זאת אומרת, העובדה שמשה רבינו הוא כבד פה וכבד לשון, היא נובעת. הדבר הכבד בעולם זה כל שינוי מצב. כבד. זאת אומרת, מצב ככל שהוא קבוע יותר, יציב יותר, השינוי כבד יותר. ככל שדבר כבד יותר, אז הוא יותר עומד במקומו, לא נותן את עצמו להזזה. מי שרוצה בכל זאת להזיז אותו, אז הוא צריך להתגבר על דבר כבד. כבד. שינוי מצב קבוע, קיים, מציאות קיימת בעולם, לשנות אותה, להטות אותה הטיה כלשהי, את המציאות עצמה, זאת אומרת, את הוויית העולם, כל מי שרוצה להטות אותה, להזיז אותה, אפילו בכלשהו, לזה קוראים חז"ל קשה כקריאת ים סוף. קשה כקריאת ים סוף. זה דבר כבד שאף אחד לא יכול להרים אותו. אין אפשרות להרים, כן, להרים, בן אדם לא יכול להרים שינוי בעולם, שינוי אמיתי. שינוי כלשהו בסדר העולם הקבוע. להזיז הר, קל יותר. חז"ל מונים כמה וכמה דברים שהם קשים כקריאת ים סוף. הפירוש, לא מתכוונים להגיד לנו שקריאת ים סוף קשה. זה כמובן, לא זאת הכוונה. אבל קשים כקריאת ים סוף זה המושג קשה. המושג קשה זה לשנות מציאות קיימת. מציאות קיימת, מציאות מוטבעת, מציאות קבועה שהיא כך סדר הדברים, כך הדברים קבועים, זה טבעם של דברים, לשנות דבר כזה זה פירוש כבד. כל דבר כבד עניינו, הדבר לא נותן את עצמו לשינוי, הדבר מתנגד. ככל שהדבר כבד יותר, הוא מתנגד חזק יותר, חריף יותר. ככל שהדבר כבד יותר, הוא יותר קבוע פה. דבר כבד, אז הוא נמצא פה. ההימצאות שלו פה היא איתנה יותר, היא חזקה יותר. ממילא היא קבועה יותר. ממילא כבד יותר לשנות את זה. כבדות הפה של משה רבינו זה, משה רבינו לא יכול להוציא מילה מפיו. משה רבינו לא יכול לדבר, אלא זה כבד. כבד. כבד פה. כל אדם מדבר, מדבר בקלות. משה רבינו לא יכול היה לדבר, אלא בכבדות. כבד פה. כבד פה וכבד לשון. פירוש, כשמשה רבינו מדבר, צריך להבין, כשמשה רבינו מדבר, פירוש הדבר, כל דיבור של משה רבינו הוא מציאות קיימת בעולם. כל דיבור נוסף שמשה רבינו מדבר, זה קביעת מציאות נוספת בעולם. משה רבינו לא יכול לדבר סתם, כי הדיבור של משה רבינו משנה את המציאות. וזה כל דיבור. כל דיבור הוא הגד, אומר משהו על איזשהו עניין בעולם. וכשמשה רבינו אומר משהו על איזשהו עניין בעולם, אז הדיבור הזה הוא מציאות אמת בעולם. משה אמת, לפני ותורתו אמת. משה אמת. אמת פירוש מציאות קבועה וקיימת. כך, כשמשה רבינו אומר משהו, זה קשה. זה קשה, זה כבד מאוד, משום שכל דיבור, כל דיבור, יוצר מציאות חדשה בעולם. כשמשה רבינו אומר משהו, אז ככה זה. זה נקבע וזה נהיה. זה מובן הרי מאליו שמשה רבינו לא מדבר דברים בטלים. אם כל דיבור נקבע כמציאות קיימת, אז הדיבור הוא כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת שכל דיבור מזיז הר. כל דיבור משנה את המציאות ממה שהיא הייתה לפני הדיבור. לשנות מציאות זה כבד, זה דבר כבד, דבר מאוד, אם אפילו מי שיכול לעשות את זה, אבל הדבר כבד. המציאות הקבועה, הקיימת, הטבעית, העולם כמנהגו נוהג, מתנגד לכל שינוי, לא סובל שינוי. סדר העולם הטבעי לא סובל שינוי. לכן, חזל תמיד משתמשים הרי במילים. קשים כקריאת ים סוף. פירוש קשים כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף שינתה את טבעו של עולם. לשנות את טבעו של עולם זה דבר קשה. זאת אומרת, זה בעצם, מה שנקרא קשה, מה שנקרא כבד. ההתנגדות היא חזקה, חזקה מאוד, וזה בכל הכוח. וצריך המון כוח כדי להתגבר על זה. הדבר היחידי שזקני מדיין הבינו, זה הם הבינו נכון את סוד כבדות הפה של משה רבינו. למה האדם הזה לא יכול לדבר? לא, הם הבינו שזאת לא איזושהי מניעה פיזית. משהו עוצר בכלי הדיבור. הם הבינו שהדבר הוא בתוכן. האדם הזה לא מסוגל, בלי קושי, נורא, הוא לא מסוגל להוציא דיבור מהפה. זה הפירוש כוחו בפיו. כוחו בפיו. כל כוחו מתגלה בדיבור שהוא מדבר. והדיבור שהוא מדבר מגלה את הכוח הנורא שיש לו. האדם הזה, הדיבורים שלו הם שונים מכל הדיבורים שבעולם. כל הדיבורים שבעולם יכולים להיות מדוברים ולא אכפת לאף אחד. לא אכפת לאף אחד. הדיבורים של משה רבינו, סדר העולם, סדר העולם, עוצר, לא נותן, שיבצרו כאן, כן, בתוך העולם הזה, יבצרו דיבורים, שהדיבורים האלה הם מציאות קבועה, קיימת, מציאות אמת. במילים אחרות, הדיבורים האלה הם מחייבים את כל המציאות כולה. הדיבורים האלה כופים את עצמם על כל המציאות כולה. שמעתי פעם בימי נעוריי מאדם גדול שאמר בשם אחד מגדולי עולם. מה הפירוש? מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון ולמרים, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. מה פירוש המילים? משה רבינו נאמן בכל ביתו של הקדוש ברוך. בכל ביתי נאמן הוא. מה פירוש המושג נאמן? מה המושג נאמן בכל ביתי? הוא יכול לשוטט בכל הבית והוא נאמן. מה? איך צריך להבין את זה? הוא לא ייקח לעצמו שום דבר. מה זה? מה זה? בכל ביתי נאמן. אמר אותו גדול, אחד, באמת אחד מגדולי עולם, אמר אותו גדול, בכל ביתי נאמן הוא, פירוש. ביתו של הקדוש ברוך הוא, זאת הבריאה כולה. זה ביתו של הקדוש ברוך הוא. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו, לשון חז"ל, במדרש, בתחילת בראשית. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה למטה. איתנו, בתחתונים, כמו שכתוב שם בחז"ל. זה נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה פה. הבריאה כולה היא ביתו של כביכול בורא העולם. בכל ביתי נאמן הוא, פירוש, משה רבינו יכול לעשות כרצונו. כל מה שהוא יעשה יהיה מציאות. כל מה שהוא יעשה, הוא יכול לשנות, הוא יכול לבנות, הוא יכול להרוס. הוא יכול להוסיף, הוא יכול לגרוע, הוא יכול מה שהוא רוצה לעשות. בכל ביתי הוא שליט, אבל הוא נאמן, אני סומך עליו. הוא לא יעשה שום דבר שהוא נגד רצוני. זה הפירוש, בכל ביתי נאמן. זה נקרא כמו שנותנים לאדם סמכות. אני מפקיד בידי אדם את כל נכסיי. שכביכול בורא העולם אומר בכל ביתי, פירושו שהוא יפקיד בידיו את כל ביתו, נתן בידיו את כל ביתו, והוא סומך עליו שהוא לא ישנה. כלומר, בזה שהוא נתן בידיו את כל ביתו, כלול בזה שהכל בידיו. הכל בידיו. הוא יכול לעשות כרצונו. אבל הוא נאמן, זה אומר הקדוש ברוך הוא. הוא נאמן, הוא לא ישנה דבר. הוא תמיד, לעולם, כן, תמיד הוא יכוון לרצוני. תמיד הוא נאמן. בכל ביתי נאמן הוא. את זה אנחנו מבינים שכאן תמון סוד כבדות הפה של משה רבינו. כבד פה, כבד פה. כבד פה זה הכוונה. בשעה שכל מילה, כל מילה, היא מציאות חדשה בעולם. כל מציאות חדשה משנה במשהו את טבע הדברים שהיה עד עכשיו. התווסף כאן משהו. מילה שוללת גורעת משהו. מילה מחייבת מוסיפה משהו. כל דיבור הוא קביעה בעולם. דבר כזה זה כבד. את זה הם הבינו. הם ראו לפניהם אדם שהוא לא יכול לדבר, לא משום שחסרים לו כלי דיבור, אלא הוא פשוט לא יכול לדבר. כי כשהוא מדבר שהוא מדבר, אז הוא קובע מציאויות חדשות בעולם. מכאן ההנהגה של משה רבינו היא שלא כדרך הטבע. את זה הם ראו, בזה הם התנסו. נוצחים שלא כדרכו של עולם, מחוץ לדרכי הטבע. המילה דיבור בלשון הקודש פירושה הנהגה. דיבור פירושו הנהגה. כמו שידוע, רש"י חוזר על זה הרבה פעמים. מנהיג נקרא דבר. וכן, הכתוב, ידבר עמים תחתינו. דהיינו, הוא ינהיג אותם תחתינו. ידבר עמים תחתינו. דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. רש"י מביא את זה בתור דוגמאות, זה לשון חז"ל. דוגמאות שדיבור זה לשון הנהגה. זה עניינו של דיבור. דיבור זה הנהגה. משה רבינו מנהיג שלא כדרך הטבע. מדוע? משום שכוחו בפיו. דיבורו הוא חזק יותר מהטבע. לכן ההנהגה שלו מבטלת את דרכי הטבע. ההנהגה שלו היא מתגברת על כל דרכי הטבע. דיבור לשון הנהגה. בגמרא כתוב, הגמרא מביאה את זה בברכות בדבר, בעבודה זרה בדף ד', כתוב בגמרא, הגמרא מדברת על כוחו של בלעם. שנאמר עליו שהוא יודע דעת עליון, ככה הוא אמר על עצמו וזה כתוב בתורה. ויודע דעת עליון. אומרת על זה הגמרא, מה פירוש יודע דעת עליון? היינו? וכאן הגמרא מגלה את אחד מסודות ההנהגה. כתוב בפסוק כתוב קיל זועם בכל יום. זה פסוק בספר תהילים, כתוב אלוקים שופט צדיק וקיל זועם בכל יום. אז הגמרא מגלה, בכל יום ויום יש רגע, כל יום, יש רגע שבו כביכול בורא העולם כועס. כועס. כועס זה הכוונה. רוצה לנהוג במידת דין קשה במיוחד. וכמה זעמו, כתוב בגמרא, רגע. וכמה רגע? רגע כמימרי. זאת אומרת, רגע כדי לומר רגע. זהו. אז להבין קצת את הדברים לפי ערכנו. קצת, כלשהי של הבנה בדברים האלה. הבנה במשהו. חז"ל הרי מגלים, מתחילה עלה במחשבה לברוא את כל העולם כולו במידת הדין. כל הבריאה כולה הייתה, כך הייתה מחשבה. כך עלתה במחשבה לפניו, לברוא את כל העולם כולו במידת הדין. כל העולם ייברא ויתנהג במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אז ברור, כן. שני הדברים זה, כביכול, בורא העולם גם את המחשבה הראשונה חשב, וגם את המחשבה השנייה חשב. וכמובן ששתיהן קיימות. אותה מחשבה ראשונה שעלתה בדעתו לברוא את העולם במידת הדין, גם היא מחשבה קיימת. סיבת השינוי זה בגלל רעה שאין העולם מתקיים. אי אפשר להנהיג ככה את העולם. עכשיו, היוצא מזה, העולה מזה, עצם הדבר קיים. המחשבה לברוא את העולם במידת הדין קיימת. הדבר כשלעצמו קיים. אבל אי אפשר להתנהג כך. אי אפשר להנהיג כך את העולם. כי אין העולם מתקיים. אבל עד כמה שהדבר יהיה קיים בלי שהדבר ישתתף בהנהגת העולם, אז הדבר הזה קיים. זה פירוש המושג רגע. רגע זה נקרא דבר בלי המשך. זאת אומרת, מידת הדין, המחשבה של להנהיג את העולם, לברוא את העולם במידת הדין, המחשבה הזאת קיימת. אבל המחשבה הזאת היא לא מצטרפת להנהגת העולם. אי אפשר משום שראה שאין העולם מתקיים. אז המחשבה הזאת קיימת, אבל אין לה המשך. כי היא לא משתתפת בהנהגה. אין לה המשך. קיימת בלי המשך, פירוש רגע. רגע היא נמצאת, אבל היא לא קיימת הלאה. היא לא ממשיכה, היא לא... המחשבה הזאת לא משתתפת, היא לא מצטרפת להנהגה. זה נקרא קיום של רגע. רגע כן ותו לא. המשך אין לזה. כיוון שאנחנו יודעים שכביכול בורא העולם מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, אז אותה מחשבה קיימת בכל יום, אבל היא קיימת רגע, כמו שהיה במעשה בראשית. היא קיימת, אבל בלי המשך. הקיום עצמו, הקיום עצמו, כביכול בורא העולם רצה בזה. אבל הוא לא רצה שכך תראה הנהגת העולם, כי אז אין לעולם קיום. כלומר, קיום של רגע. זהו. שלה כמדומני. כתוב, המקור לבריאה הזאת שנקראת המלאק. המקור לבריאה שנקראת המלאק היא באותו רגע. רמז זה רגע, זה ראשי תיבות ראשית גויים המלאק. המלאק הוא הבריאה שהיא מתנגדת. היא מתנגדת לקיום העולם. המלאק רוצה לעקור את כלל ישראל מהשורש. זה עניינו. לכן אחריתו עדי עובד. זאת אומרת, הוא שם את עצמו כמתנגד לתכלית האמיתית שלשמה ברא כביכול בורא העולם את העולם. מי ששם, מי שהעמיד את עצמו כנגד התכלית שלשמה נברא העולם, אז כמובן אין לו חלק בתכלית שהעולם יגיע אליה. התכלית שהעולם שואף אליו ויגיע אליו, אז היא לא שייכת למי שמתנגד לאותה תכלית. מי שמתנגד בעצם, זאת אומרת, כל קיומו הוא נגד אותה תכלית. לכן, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ראשיתו, זה מה שמלמדים אותנו. ראשיתו של עמלק זה באותו רגע, באותו רגע. רגע זה קיום בלי המשך. בכל מהלך העולם, אז כל מי שקיים ואין לו אחרית, אז כל קיומו הוא רגע. אין הבדל עקרוני בין רגע אחד לאלף שנה. אין הבדל עקרוני. זה עובר מהר יותר. אבל כשמגיע הרגע האחרון של האלף שנה, אז אין מכל האלף שנה רק רגע. זה מגיע לאותו רגע. בכל אופן, כל רגע ורגע מן האלף שנה הם רגע ותו לא. זה נקרא דבר שהוא בעצם בלי המשך. המשך מוגבל. גם רגע זה משהו. גם רגע זה כלשהו של משך. גם רגע זה זמן. הגמרא אומרת, רגע כמימרי. כל האי-קיום של העולם, כל חלקי האי-קיום, כל מה שנמצא בעולם ומתנגד לקיום האמיתי, כל המערכת כולה שהיא האנטי, הכנגד לקיום האמיתי, כל זה שורשו הראשון, ראשיתו באותו רגע. זה ראשית גויים עמלק. כמובן, הראשית היא תמיד, כן, הראשית היא תמיד התמצית של כל אותה מציאות, ואותה ראשית היא עיקרו של דבר. לכן, אותה ראשית אחריתה עדי עובד. הגויים כולם, גם את זה מביא רש"י, חז"ל מביאים את זה. הגויים כולם באו בטענה כביכול לבורא העולם. נתת לישראל נביא כמשה רבינו, ולנו לא נתת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, העמיד להם את בלעם, נתן להם את בלעם, שמלכתחילה ניתן לו כוח כמשה רבינו, שום שכל עצמו של בלעם היה, כן, כדי לתת לגויים, לתת לכל אומות העולם את התביעה שהם תובעים. גם אנחנו רוצים נביא. אותו בלעם בעצם מציאותו מגלה וכאן צריך להבין בלעם מגלה עד איכן הדברים מגיעים זאת אומרת עד לאיזה שפל או אני יודע עד לאיזה שפל אפשר להביא את המעלות העליונות ביותר. כשבלעם שניתן לאדם כוח מקביל לכוחו של משה רבינו, שדיבורו, דיבורו הוא מציאות. הוא לא רוצה את זה, הוא לא יכול לקבל את זה בשום פנים ואופן. הוא לא יכול לצרף את עצמו ל... הוא לוקח את אותו כוח ומשתמש בו כדי לעקור את המציאות הזאת. כן? דומה למה שאמרנו מקודם. עקרונית גם למשה רבינו היה חלילה, זאת אומרת, משה רבינו בכל ביתי נאמן הוא. חז"ל אומרים על בלעם, חז"ל אומרים על בלעם, לא קם בישראל עוד נביא כמשה, אבל באומות העולם קם. ומנו, מיהו? בלעם. נכון, הוא כמשה בצד מסוים, אבל הרי לא יעלה על דעתו של אף אחד שגם מה שנאמר על משה רבינו בכל ביתי נאמן הוא, גם זה נאמר על בלעם. הוא ההפך הגמור מזה. הוא נושא את כוחו של משה רבינו עם זה שהוא הלא נאמן ביותר של העולם. נמסר בידו כוח כביר, כוח נורא, כוח של בריאה. והוא הלא נאמן של העולם. אי אפשר לסמוך עליו. כל סדר הפרשה, כל סדר הדברים, לא סומכים עליו. אי אפשר לסמוך עליו. אל תלך. אי אפשר לסמוך עליו. וגם כשהוא כן מתעקש והולך, אבל תזכור, אתה תאמר רק את מה שאני אשים בפיך. כל זה, פה מדובר על אדם שנושא איתו, קיבל כוח כביר, כביר. ומדובר פה באדם לא נאמן, אדם שאי אפשר לסמוך עליו. אדם שבוודאות הולך להשתמש בכוח הזה כדי להרוס, כדי להחריב, כדי לעקור את את המציאות האמיתית. צריך הרי להבין, כן, הדברים כבר נאמרו על ידי רבותינו, אבל צריך הרי להבין שאם הבנו שכל כוחו של משה רבינו מכאן הוא נובע, ואם הכוח הזה ניתן במקביל לבלעם, זאת אומרת, כשביקשו נביא כמשה, אז הם קיבלו נביא כמשה בבלעם. זאת אומרת שאותו כוח בסיסי, כוח יסודי, הכוח של משה רבינו שעוד היה במדיין, כוחו בפיו, הכוח הזה ניתן גם לאותו אדם. ואם זה כך, זה ברור שבזמן שהוא משתמש באותו כוח, כשהוא משתמש באותו כוח, אז ממש כמו משה רבינו, הדיבורים האלה הם הופכים להיות מציאות. אבל מכיוון שכל עצמו הוא מדבר, הדיבורים שלו הם באים להפוך את הקערה על פיה, לאפוקי מהמציאות האמיתית. וכוחו שלו, כן, הוא כוח ליצור מציאות אמיתית. אז הדברים מחייבים, וזה בהכרח, זאת אומרת, אין אפשרות אחרת. מתחייב, זה מחויב המציאות, שהדברים שבפיו יתהפכו להיות כפי המציאות האמיתית. ממילא, בהכרח, דבריו, בבחינה הזאת, דבריו נהיים דברי תורה. ישנם שני דרכים, ישנם שני דרכים לגלות אמת. שני דרכים. אפשר לגלות אמת בצד הישר, בדרך הישר. לגלות אמת, לומר את האמת. אפשר לגלות אמת על ידי ביטול של השקר. דהיינו, להראות איך שכל מה שמכחיש את האמת הוא שקר. אז כשמשקרים את השקר, דהיינו, כשמגלים את שקרותו של השקר, אז גם זאת הגדת אמת. זאת אמירת אמת. משה אמת ותורתו אמת. בלעם שקר ותורתו אמת. זה פירוש המילים, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. בלעם שקר ותורתו אמת. איך נהייתה תורתו אמת? משום שהשקר הזה נתגלה כשקר. זה מה שמשום כך התהפכו דבריו. התהפכו דבריו משום ש... התהפכו דבריו כדי... דבריו צריכים להיות מציאות. ומציאות אמת יכולה להיות רק באופן אחד, או שהתגלתה מציאות אמת, או שהתגלה שכל מה שמכחיש מציאות אמת, אז הוא לא ייתכן, הוא בלתי אפשרי, הוא שקר. זהו ההיפוך של דבריו של בלעם. הוא שקר, אבל התורה שנתגלתה ממנו היא אמת. להבין. כאן נמצא הריב הגדול. זהו הריב, ריב איתנים, ריב נורא. יש כאן שני אנשים שמהם צריכה להתגלות, מדבריהם צריכה להתגלות המציאות האמיתית. שני אנשים שקיבלו את הכוח הזה. אחד הוא אמת ותורתו אמת. זה שכנגדו, תורתו היא אמת מפני שהוא נתגלה כשקר. הוא אמר דברי כללה. דברי הכללה האלה, כן, חייבים היו להתהפך. זאת אומרת, זה נתגלה שאותם דברי כללה שהוא אמר הם דברי שקר. ממילא נתגלתה על ידו הברכה. זו דרך נוספת לגלות את האמת. תוספות שואלים, גם במסכת ברכות בדבר וגם בעבודה זרה בדבדלת, תוספות שואלים, זעמו של בורא העולם זה רגע. מה כבר אפשר לומר ברגע? בלעם רצה לקלל באותו רגע. דהיינו, להיכנס באותו רגע ולתפוס את אותו רגע וליצור מציאות מכוח אותו רגע. אבל הוא צריך היה להתרכז, כן, להיכנס לגמרי באותו רגע. מה כבר אפשר להגיד באותו, ברגע? רגע כמימרה. אז אומרים תוספות, תוספות אומרים את זה פעמיים, אבל במסכת עבודה זרה אומרים תוספות כך. הוא היה יכול לומר קלם, קלם. היה יכול לומר קלם. ועולה מדברי התוספות שהוא אמר באמת קלם. הוא אמר קלם, והקדוש ברוך הוא הפכו למלך. קלם זה היפוך מילת מלך. הקדוש ברוך הוא הפכו למלך, וזה פירוש הפסוק. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו אמו הוא תרועת מלך בו. מלך, תרועת מלך. זה היפוך של קלם למלך. תוספות מסיקים שהוא באמת אמר קלם. אמרנו פעם, זה דרך רמז, אולי. אמרנו את זה כבר לפני הרבה הרבה שנים. הזכרנו את זה גם בשיעורים האלה. לפני הרבה שנים, שלושת הברכות של בלעם, הראשונה מתחילה בקי מראש צורים הראינו, השנייה מתחילה בלא יביט אבן ביעקב, השלישית מתחילה במה טוב הוא הולך היעקב. קלם. ראשי התיבות של תחילת הברכה זה קלם. אני רוצה לנסות קצת לבאר, להוסיף משהו, ולנסות לבאר במה כל הדברים האלה שייכים אלינו. מה לנו מה לנו לכל הדיבורים האלה? מה הדבר למעשה בשבילנו, חוץ מהבנת הכתובים? במה הדבר נוגע לנו? מה שמשחית, כוח הדיבור עקרונית, כוח הדיבור עקרונית נמסר לכל אדם ואדם. לכל אדם באשר הוא, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לו. האדם נברא כי מדבר. כוח הדיבור ניתן לכל אדם ואדם. כאן צריך להבין, מידת העוצמה, מידת הכוח שיש בדיבור. היא לפי מידת החשיבות שאותו מדבר מייחס לכוח הדיבור. אנחנו רגילים, בדרך כלל, כן, אנחנו רגילים שהדיבור זה הדבר הקל ביותר. הדבר הקל ביותר, הזול ביותר, המזולזל ביותר. דיבור. רק דיברתי. מה בסך הכל? רק דיברתי. וכולם מדברים. עקרונית, הכוח הזה, הכוח שדיבור, יש בו כוח של הנהגה. הדיבור הוא ההנהגה בעולם. וכביכול כשבורא העולם ברא אותנו בצלם אלוקים, הוא ברא אותנו עם כוח להנהיג את העולם כולו. זהו הצלם אלוקים שבו. הצלם אלוקים, הביטוי שלו זה כוח הדיבור. צלם אלוקים, כמו שמבארים רבותינו, זה מכוון כנגד אותו שם שבו ברא בורא העולם את כל העולם כולו. צלם אלוקים ברא את האדם. ניתן בו אותו צלם, כן, צלם של בורא ניתן באדם. האדם הוא נברא כבורא. בורא העולם ברא את הכל, הכל נהיה בדברו. בדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבאה. הכל נהיה בדברו. כוח הדיבור הזה, אלו הם דבריי אשר שמתי בפיך. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. את הדיבור הזה כביכול בורא העולם שם בנו. וניתן בנו כוח, ניתן בנו כוח להנהיג את כל העולם כולו. בתנאי, אבל התנאי הוא הכרח, בתנאי שהדיבור יהיה צמוד, מחובר. הדיבור הוא מציאות אמת. בזמן שהדיבור הוא מציאות אמת, דיבור כזה יוצר מציאויות אמת. אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב, משום שכל עניין הדיבור בשבילנו הוא לאו דווקא. לאו דווקא. מדברים כי מדברים. אין לך דבר קל יותר. ומה נעשה? נשתוק. אז כך הולכים וממלאים את חלל העולם בדיבורי הבל, והדיבור מתבזבז, הדיבור מאבד את ערכו, הופך להיות דבר זול. כי בא החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. עוד לא היה דור שהיה רוב דברים כדורנו. רוב דברים. הכמויות המילים הם, זה משהו שהוא... אם נמדוד את כמויות המילים בנפח, נמדוד אותם בנפח, או אני יודע, במשקל הנייר שעליו הם כתובים, אז זה יהיה משהו מוגזם, משהו שלא יאומן. אם נמדוד אותם בערך, אז זה שום דבר. זה שום דבר. ממש, כמו. זה כעלה נידף. זה דבר חסר משקל לחלוטין. הדיבור הוא הכוח שכביכול בורא העולם נתן לנו. זה הכוח שניתן לנו. בו על ידו, איתו, אנחנו צריכים ויכולים להנהיג את כל ההנהגה כולה. הכל נמסר בידי. אבל כמובן, הרי זה ברור. זה ברור. דיבור חייב להיות דבר צמוד למציאות אמת. אז אותו דיבור מכניס את אותה מציאות אמת שהדיבור מייצג אותו, הדיבור מבטא אותו, את אותה מציאות אמת. אז אותו דיבור מכניס להנהגה, מצרף את אותה מציאות שהוא מבטא ומצרף אותה להנהגה. והדברים מונהגים על פי אותו דיבור. דיבור. בואו נלמד מבלעם. יש כאן הרי משהו נפלא. אותו בלעם, כביכול בורא העולם מחפש עיצות, מחפש ומוצא. עיצות, אבל עיצות, איך לגרום שהוא לא יצליח? זאת אומרת, אם לא מוצאים עיצות מיוחדות, לא מוצאים איזה משהו, דברים מיוחדים, אז בפשטות הוא צריך להצליח. בורא העולם עצמו מחפש דרכים איך להתגבר עליו. וזה שבח מיוחד. הזכרנו קודם, בורא העולם לא כעס באותם ימים, ובנוסף, הפך את הכללה לברכה. עד כדי כך, עד כדי כך. ממה הפחד? הפחד הוא שמה יעמוד אותו רשע באחד הימים, איזשהו יום בבריאה, ויגיד מילה אחת, כלם. אילו הייתה ניתנת לו אפשרות לומר את אותה מילה באותה שעה, אז העולם כולו היה נחרב. להתבונן, ללמוד, לראות. צריך הרי להבין איזה עוצמה מונחת באותה מילה כלם, שאותו אדם יכול היה לומר ממנה פחדו. הקדוש ברוך הוא הפך אותה למלך. אחרת. עד איכן הדברים מגיעים? אילו אנחנו, היינו מכניסים כלשהו של עוצמה בדברים שאנחנו מוציאים מהפה, הדברים היו יוצאים מאיתנו כמציאות אמיתית, כדבר שחייב להיות, צריך להיות, או כשדברים יוצאים עם כוח כזה, עם כוח, עם עומק כזה, איזה כוח כביר יש במילה הקטנה הזאת, אם היא נאמרת על ידי אדם, על ידי אדם שכוחו בפיו. אם למדנו שאותו כוחו בפיו של משה רבינו, הוא היה מקור כוחו, כמו שמתבאר כאן, מכל מה שדיברנו. זה היה מקור כוחו. את זה המבינים שבזקני מדיין, הבינו את זה עוד במדיין. איפה תמון עיקר כוחו של משה רבינו? בכבדות הפה. אין כוחו אלא בפי. כדוגמה בשבילנו, כמובן אנחנו לא כבדי פה. אבל במשהו, מילה צריכה לצאת מהפה עם כל הכוח, עם כל הכוח, כל הכוח שתמום בה. כך מילה עושה פירות, כך מילה מנהיגה, כך מילה הופכת להיות דיבור, לשון הנהגה. רוצה להקריא את לשון הרמב"ם. הרמב״ם בהלכות דעות, בפרק ב', הלכה ד', כתוב ברמב״ם כך, לעולם ירבה אדם בשתיקה. אדם צריך להרבות בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר, או בדבר חוכמה, או בדברים שצריך להם לחיי גופו. ותו לא. כל יתר הזמן, אם אין לו דברי חוכמה להגיד, או אם אין לו איזשהו צורך להוציא את המילים האלה מהפה, אז הוא חייב להרבות בשתיקה. לשתוק ולשתוק ולהמשיך לשתוק. עד שיהיה לו מה לומר. אמרו על רב, תלמיד רבינו הקדוש, שלא סך שיחה בתלה כל ימיו. וזוהי שיחת רוב כל אדם. ואפילו בצורכי הגוף לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציוו חכמים ואמרו, כל המרבה דברים מביא חטא. ואמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אם הגוף רוצה משהו לעשות, משהו לעשות, אם הגוף רוצה לעשות דבר טוב, במה הגוף יכול לעשות? במה הגוף יכול לשרת? כן. על זה כתוב במשנה. לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אם הגוף רוצה לעשות באמת משהו טוב, אז הוא צריך פשוט לשתוק. לשתוק. זהו. מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן, זה, הגוף לא יכול לעשות דבר טוב יותר. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. אין דבר טוב יותר שהגוף יכול לעשות. וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה יהיו דברי האדם מעטים וענייניהם מרובים. והוא שציוו חכמים ואמרו, לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה. כך כתוב כאן. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה. אלו דברי תימה. מאוד לא מובן. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, זה הלכה בהלכות מלמדים. זאת הלכה בהלכות תלמוד תורה. ללמד, איך ללמד. כאן כתוב ברמב״ם שלעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, משום שזה משום מעלת השתיקה. מה למעלת השתיקה ולאופן איך צריכים ללמד תורה? מה עושה פה מעלת השתיקה? הרמב״ם הרי מכניס את הדין הזה בכלל מה שהוא אומר, לעולם ירבה אדם בשתיקה. וכל אלה הם דברי חכמים שציוו ואמרו להרבות בשתיקה. לשתוק, לדבר מה שפחות. ופירוש הציווי שציוו חכמים ואמרו, לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, פירוש, למה? משום שגם שם צריכים לשתוק. מעלת השתיקה מצטרפת ללימוד שמלמדים תלמידים. אנחנו לומדים מדברי הרמב״ם האלו משהו נפלא מאוד. הרמב״ם מלמד אותנו פה דבר נפלא. כשהדיבור בא מתוך שתיקה, העוצמה של הדיבור היא עוצמה אמיתית. דיבור כזה הוא בעוצמה שעושה פירות. הוא בעוצמה שיש בה להנהיג. לכן מי ששומע קולט, מבין וקורא לו משהו. הוא מונהג על ידי הדיבור הזה. אבל אם אדם שונה בדרך ארוכה, לא בדרך קצרה, הדיבור מבוזבז, הדיבור בלי כוח. דיבור בלי כוח לא ינהיג לעולם. הכוח שבדיבור הוא השתיקה שמצטרפת אליו. הכוח שבדיבור הוא שכשהדיבור מדובר מתוך שורש, בסיס של שתיקה, זהו האופן שאנחנו יכולים לקיים כבד פה, לשתוק. כשאין מה לומר. כשאין לך מה להוסיף, אל תדבר. כל דיבור שמוסיף הבל, משחית, מקלקל, מבזבז את כוח הדיבור. עושה את הדיבור ללא אפשרי להנהיג. זה דיבור שהוא לא שווה כלום. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, זה משום ש... לא משום התועלת, ברש"י כתוב לא כך. ברש"י, במסכת פסחים, בדף ג' כתוב. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, שמתקיימת גרסה שלה יותר מן הארוכה. אז זה תועלת לתלמידים. ברמב"ם כתוב שהטעם הוא משום שצריך לשתוק. צריך לשתוק. וכשמלמדים מישהו, אז הלימוד צריך לבוא עם שתיקה. אז הדיבור פועל, עושה פירות, מנהיג. האופן שלנו להיות כבד פה, זה אנחנו לא יכולים, אנחנו לא כבדי פה. אבל צריך לשתוק. צריך לשתוק. כשיודעים לשתוק, יודעים גם לדבר. ודיבור שבא רק מתוך הצורך, מתוך העומק, כשדיבור יוצא ממקום ש... שמשתדל לא לדבר דיבורים באלמה. אלא דיבורים שיש בהם כוח של הנהגה. דיבור כזה יכול להנהיג. הערך של הדיבור זה לפי היחס שבין הדיבור לשתיקה. כשהדיבור יוצא משתיקה יותר עמוקה, יותר גדולה, יותר אמיתית, אז הדיבור הזה כך, ככל שזה יותר כך, ערכו של הדיבור עולה. כיוון שבורא העולם ברא אותנו בצלם אלוקים. ברא אותנו כמדברים, דהיינו כמנהיגים, כמנהיגי העולם. העולם צריך להיות מונהג על ידינו. ואנחנו צריכים ללמוד לדבר. מה שרצינו לבאר זה ללמוד לדבר, פירוש ללמוד לשתוק.